ויאמר משה לפני אדוני, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה. כך מופיע בפרק ו' פסוק למד בפרשתנו. משה רבנו מתאר את עצמו כערל שפתיים. בפרשה הקודמת משה מתאר את עצמו ככבד פה וכבד לשון. ויאמר משה אל אדוני בי אדוני, לא יש דברים אנוכי גם אתמול גם משלשום, גם מאז דבריך אל עבדך, ככבד פה וכבד לשון אנוכי. בלשון העם, ולפי ההסברים שלמדנו בגן, משה רבנו טוען כי יש לו בעיות בדיבור. הוא מתקשה ליצור דיון עם אנשים אחרים, גם עם אנשים למעלה ממנו בהיררכיה החברתית, פרעה ושריו, וגם עם אלה שמקבילים אליו או מתחתיו, עם ישראל. נעקוב אחרי מספר כיווני פרשנות המתייחסים לביטויים השונים העולים בטענותיו של משה רבנו. נתחיל בתרגום אונקלוס על הפסוק. ואמר משה קדם השם, הענה יקיר ממלל ויחדן יקבל מיני פרעה. התרגום מסביר את הביטוי ערל שפתיים, אותו מזכיר משה בפסוק בפרשתנו, כמדבר בכבדות, יקיר ממלל. הסבר אחר מופיע בדברי התרגום המיוחס ליונתן. ואמר משה קדם השם, הענה קשה ממלל ויחדן יקבל מיני פרעה. התרגום המיוחס ליונתן מסביר את הביטוי כמדבר בקושי או קושי בדיבור. מהם פירושם של ביטויים אלו? ישנם מספר סוגויי קשיים בדיבור, חלקם שפתיים מילוליים וחלקם טכניים גופניים. אנו רגילים לחשוב כי קושי בדיבור יכול להתבטא בכך שאדם מתקשה בהוצאת המידע מהפה בצורה מסודרת, כלומר מגמגם. מדבר בכבדות יכול להתייחס לאדם שמתקשה בביטוי של מילים, משום שאוצר המילים שלו מצומצם. הוא לא בקי בניואנסים כאלה ואחרים, והמילים המוכרות לו הן מילים פשוטות. להבדיל, הדברים מוכרים לנו מעולים חדשים, אשר בגלל חוסר ההיכרות שלהם עם השפה העברית, יודעים לבטא מספר מצומצם יחסית של מילים. סיוע לאנשים כאלה בעסקי היום יום הוא מצווה שערכה לא יסולה בפז. נשים לב כי פרשנים רבים דווקא נוטים לומר הפוך, כי הכבדות בדיבור היא הטכנית והקושי בדיבור הוא מילולי. כך מסביר רש"י את הפסוק מפרשת שמות מהפרשה הקודמת, כבד פה, בכבדות אני מדבר, ובלשון לעז, בלבא, גמגמן. שני הכיוונים הנ"ל מופיעים גם כן בתרגומים על הפסוק מפרשת שמות, מהפסוק בפרק ד' פסוק י', בתרגום אונקלוס ובתרגום ירושלמי. התרגום אונקלוס על אותו פסוק אומר, לא גבר דמלול ענה, אף מאיתמלא אף מדקדם הוי, אף מעידה דמללתי מבדח, הרי יקיר ממלל ועמיק לישן ענה. והירושלמי אומר, התרגום ירושלמי, ארום חגיר פום וקשי ממלל ענה. נשים לב כי התרגום המיוחס ליונתן מסביר את הדברים אחרת בפסוק זה מפרשת שמות. לא גבר דברן ענה, אוף מאיתמלי אוף מן לקדמוי, אוף מן שעתה דמללתה עם מבדח, ארום חגר פום וחגר ממלל ענה. כאן התרגום המיוחס ליונתן מסביר את הביטוי כחגר פה או דיבור, מעין בעל מום בדיבור. נשים לב לנקודה נוספת שאפשר לשים לב אליה דווקא בפרשנות של התרגום המיוחס ליונתן לפסוק זה. לא איש דברים. התרגומים מסבירים זאת כלא אדם דברן. כאשר האונקלוס אומר לא גבר דמלול, והתרגום המיוחס ליונתן אומר לא גבר דברן. נחזור לכך בהמשך. אנו מגיעים אם כן למסקנה כי יש לנו ציר בין בעיות מעשיות בדיבור לבין חוסר יכולת ביטוי מוצלחת. כאשר הקושי בדיבור נתפס כבעיה בשפה או במלל, ואילו הדיבור בכבדות נתפס כבעיה טכנית, כמו גמגום. נתחיל דווקא בצד הטכני של הבעיה בדיבור. כאן נוכל למצוא את דברי הפסיקתא זוטרתא המביא סיפור המוכר לנו גם כן מהגן. כך אומר הפסיקתא זוטרתא על הפסוק מפרשת שמות בפרק ד' סימן י'. ככבד פה וכבד לשון, שלא היה לו צחות לשון לדבר בלשון פלטין כאהרון. דברי אגדה. ויש אומרים, כשהיה קטן, הביאתו בת פרעה לאביה, והיה פרעה מחבקו ומנשקו. נטל משה עטרה מעל ראשו וזרקה לארץ. אמרו חרטומי מצרים, אין זה אלא סימן מורד במלכות. אמרו יביאו זהב פרוויים וגחלים לוחשות. אם ייטול הגחלים, בידוע שאין ממש במעשיו. ואם ייטול הזהב, בידוע שבן דעתו. כיוון שבא ליטול הזהב, בא מלאך ודחק ידו על הגחלים. נטלן וזרקן לתוך פיו. לפיכך נהיה כבד פה. נניח כעת לפירוש הראשון של הפסיקתא ונתעמק בדבריו ביש אומרים. הפסיקתא מצטט את הסיפור הידוע לנו, בו משה הילד נבחן כדי למחות כל אפשרות כי הוא מורד במלכות. הסיפור הידוע מספר כי משה זרק את הכתר מראשו של פרעה בתור ילד. פרעה ברצונו לוודא שאין זה מישהו שמנסה לגזול את כיסאו, ובעצת החרטומים מביא לפני משה גחלים בוערות וזהב. אם הילד ייטול את הזהב, הרי הוא מורד. אם את הגחלים, הוא לא מהווה סכנה. משה עצמו בא לקחת את הזהב, אך המלאך הסיטו על הגחלים, אותם נטל והכניס לפיו, ותוצאה מכך נהיה בעל מום. מעין הפירוש של התרגום המיוחס ליונתן. גרסא דינקותא של תינוקות בית רבן במקומותינו, כי אותו מום הפך את משה להיות מגמגם, וממילא חגר פום הוא בעצם יקר פום, מדבר בכבדות. אגב, בניגוד לו סיפור הידוע, האבן עזרא טוען שהבעיות בדיבור היו מלידה אצל משה רבנו. וכך הוא מסביר, איש דברים יודע לדבר צחות, שאיננו מתעכב בלשונו בדברו או מגמגם, או שיכבדו על פיו אותיות ידועות. שאינו מדבר על לשון מצרים, רק ככה נולד שהיה כבד פה, שלא היה יכול להוציא את אותיות השפה וכל אותיות הלשון, רק צטם היה מוציאם בכובד. לפי דברי אבן עזרא, משה רבנו נולד כמי שאינו יכול לבטא את המילים בצורה מדויקת. אולי תורך התורה להדגיש דבר זה, כדי להראות שאומנם השליח שמביא לנו התורה, אינו אדם מושלם. אך אין צורך באדם מושלם כדי לבצע את שליחותו של הקדוש ברוך הוא. צריך להיות בעל התכונות והאופי והרצון לקיים את צו השם. בסופו של דבר, כל אדם נברא בצלם וכל אחד נולד טיפה אחרת. בסופו של דבר, הקיום של מצוות השם הוא הדבר החשוב, וצו האלוקי כמובן. הכתב והקבלה הולך בכיוון זה של בעיות טכניות בדיבור, ומדייק בדבריו ברמת אותיות. כך הוא אומר, כבד פה הוא כבד לשון, כבד פה הוא באותיות זס שרת, שהן אותיות השיניים, וכבד לשון הוא באותיות הלשון, שהן אותיות דת לנת. כלומר, לפי דברי הכתב והקבלה, שני הביטויים הקשורים לכבדות הם ביטויים המתארים קושי טכני לבטא אותיות ספציפיות, אותיות זס שרץ ודת לנת, האותיות המבוטאות על ידי השימוש בשיניים, אותיות המצריכות לשון על מנת לבטאם כשורה. עד כאן הבאנו מספר פרשנים ההולכים בכיוון הטכני, בו משה רבנו טוען שיש לו מחסום פיזי בגישתו אל פרעה. נראה כי הפרשנויות הטעונות כי למשה חס וחלילה ישמעו פיזי בפה, ואלו הטעונות כי יש לו בעיה של ביטוי של מספר אותיות יכולות לדור בכפיפה אחת. מן העבר השני, ניצבות הדעות הטוענות כי לא מדובר על בעיה טכנית, אלא על ניסוח ודקדוק. נזכיר התקענו כי הביטוי קושי ממלל הוא ביטוי המתייחס לכיוון זה, קושי מהותי בדיון ובדיבור. נזכיר שוב את דעתו של הפסיקתא בפירושו הראשון. שלא היה לו צחות לשון לדבר בלשון פלטין כאהרון. הפסיקתא טוען כי משה לא היה בקיא בלשון פלטין, לשון הקבוצה הנכבדת והמפורסמת החיה בפלטין ובארמונות. אהרון הכהן היה בנו של אמרם, חשוב שבעם. מכאן שהיה אהרון בקיא בדיבור של האוכלוסייה המבוססת והמוכרת בפני פרעה. משה, שהיה בגלות במשך מספר שנים לא מועט, לא היה בקיא בניסוחים הנכונים. מדרש תנחומא בפרשת דברים הולך בכיוון דומה. וכך הוא מספר, בואו אה, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ואשלחך אל פרעה, אמר למשה, ביה אתה מעביר עליי, לא איש דברים אנוכי. אמר לו, 70 לשון עומדים בפלטרין של פרעה, שאם יבוא אדם אחד ממקום אחר, מדברים עמו בלשונו, ואני הולך בשליחותיך. והם בודקים אותי לומר שאני שלוחו של מקום, וגלוי לפניהם שאיני יודע או יכול להשיח עמהם. הם צוחקים עליי לומר, ראו שליח של מי שברא העולם. ואת כל הלשונות אינו יודע לשמוע ולהשיב, הווה ביע, לא איש דברים אנוכי. לפי התנחומה, בסימן ב' בפרשת דברים, משה טוען כי בארמונו של פרעה מדברים ב-70 לשונות, בלשונות שהגויים מדברים בה. אם כן, הם יודעים שאם מגיע שליח מכל מקום בעולם, יש להם את היכולת לדבר עמו, משום שהם בקיאים בכל לשונות העולם. אם כן, יבדקו הם את משה, אם הוא יודע לדבר עמם, משום שהם בוודאי אמורים להכיר את לשונו. אך משה אומר כי הוא לא יודע לדבר עמם, וממילא יניחו כי הוא לא מן היישוב, חסר יכול לדיבור. אם כן, יזלזלו בבירו העולם ובשליחו. כאן לא מדובר על בעיה בעיוור הדיבור, בלשון, בשיניים, לא משנה, אלא בחוסר הבנה של השפות אותם המצרים דוברים. רשב"ם טוען כי האשמה בחוסר היכולת של משה לדבר את שפת המצרים נעוצה בהיסטוריה של משה עצמו. ככבד פה וכבד לשון אנוכי, איני בקי בלשון מצרים בחיתוך לשון, כי בקטנותי ברחתי משם, ועתה אני בן 80, וכן מצינו ביחזקאל שמי שאינו בקי בלשון המלכות, קרוי כן, דכתיב, ויאמר אליי בן אדם, לך בו אל בית ישראל, ודיברת בדבריי עליהם, כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח, אל בית ישראל, לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם. וכי אפשר נביא ידעו השם פנים אל פנים, וקיבל תורה מידו לידו, היה מגמגם בלשונו? ואין דבר זה בדברי התנאים והאמוראים, ואין לחוש בספרים החיצוניים. רשב"ן טוען כי משום שמשה ברח ממצרים בעודו צעיר, ולא היה בסביבה לזמן ממושך, אין הוא בקי בלשון ארמונו של פרעה. חיתוך הלשון מתאים בדיוק לרעיון שאלינו לאל לגבי ציבור העולים בארץ. בדיוק כמוהם, משה רבנו יכול להיחשב כעולה, השב מן הגלות במדיין אל מצרים. מילא הוא לא בקי בחיתוך הנכון של המילים, ולפעמים מעוות אותם קצת. כמובן, לא ייתכן לשיטתו, כי משה, שקיבל תורה מיד השם לידיו ולעם ישראל, יתואר כבעלום. את הכיוון השני שהזכרנו לאל, הוא דוחה כמובן מכל וכל. שני פירושים אחרונים ישלבו את שני הצדדים שהזכרנו. נתחיל בספורנו. וכך הוא אומר, לא איש דברים אנוכי. בלתי מורגל במלאכת לשון לימודים וסדרה לדבר לפני המלך. והוא ממשיך כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, וזה קרה לי, כי בהיות כלי הדיבור שלי בלתי מוכנים, לפיכך לא פנה ליבי לדעת לאות את יעף דבר. רבי עובדיה ספורנו מסביר, כי משה אומר, כי הוא לא מורגל בשפה גבוהה, אך הסיבה לחוסר ההרגל שלו נעוצה בכלי הדיבור, הלשון, הפה, השיניים, הם בלתי מוכנים, כלומר לא מתפקדים בצורה מקסימלית. ממילא משה טוען כי הוא לא הרגיל עצמו בלימוד השפה הגבוהה, ולא השקיע מעבר לשפת היומיום, וממילא הוא גם לא יכול לשאת את אותם נאומים חוצבי להבות. נסיים בדברי הרש"ר הירש, וכך הוא אומר, כבד פה, ליקוי כללי ביכולת הדיבור, וכבד לשון, ליקוי המצוי במיוחד בלשון. אמר משה, בכלל קשה עליי תנועת הפה, ועוד נתקל אני בלשוני, איני שולט בה. ואומנם עניין ראו אם נועם, קל וחומר נועם עממי, מושם לצחוק. הליקויי נועם יחסי התוכן עם בעלי בינה והבנה הם השומעים, אך מי יצפה לכגון אלה מהמון עם הכולל נשים וילדים? הרש"ר הירש טוען כי כבדות הפה והלשון אצל משה רבנו הייתה נושא הדיון בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אך מתוך דיון זה ברור הדבר שגם הרטוריקה נפגעת. אדם שיש לו בעיית דיקציה, איך יוכל לנעום קבל עם ועדה? ובעיני המלך גם כן. הדברים לא התיישבו על הלב, ומשה עצמו יהפוך ללעג וקלס בעיני הציבור. ראינו מספר דעות בנוגע לכבדות וקושי דיבורו של משה רבנו. ומתחלקות לשני צדדים. הצד הראשון פגם טכני, התרגום אונקלוס, תרגום המיוחס ליונתן ותרגום ירושלמי. ובתוך צד זה ראינו שהפסיקתא בפירושו השני טוען שהפגם הטכני היה מעט הבחינה בפני פרעה, עם הסיפור הידוע עם הזהב והגחלים. האבן עזרא טען שזה מעט הלידה, והכתב הקבלה דייק שמדובר על אותיות ספציפיות שמקורן בלשון ובשיניים. הצד השני היה פגם ברטוריקה. פסיקתא בפירושו הראשון, הרשב"ם והתנחומה הלכו בכיוון בעיה ביכולת הדיבור, בתורת הדיבור. והכיוון השלישי היה כיוון ששילב את שני הצדדים יחדיו, זה הספורנו והרש"ר הירש, שטענו שהבעיות הטכניות השתלבו בחוסר יכולתו של משה לדבר בפני הציבור. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי. גמגום ומיקרו גמגום במחשב. סרט וידאו מורכב מרצף תמונות המוקרנות בקצב מהיר על מנת לייצר תחושה של תנועה. כל אחת מהתמונות המרכיבות את הוידאו נקראת פריים. ככל שלמערכת המציגה תמונות, אם מדובר על מסך קולנוע ומסך מחשב, יש יכולת להציג יותר פריימים לשנייה, מתקבלת תנועה חלקה יותר ולא מקוטעת. בראשית ימי הקולנוע, מקובל היה לצלם 18 פריימים בשנייה, או בעגה המקצועית 18 FPS, frames per second. ולכן הסרטים היו נראים מקוטעים יותר, והחילו קפיצות בין תנועה לתנועה, כמו שאנחנו מכירים בסרטי השחור לבן, שאכן היו מאוד מקוטעים. לאחרונה גדל לשימוש לקצב של 60 פריימים לשנייה, 60 FPS, ומרבית המצלמות והסמארטפונים מאפשרים צילום במהירות זו. קיימים כיום גם סטנדרטים גבוהים יותר להצגה של עד 300 פריימים לשנייה, אך עדיין רוב הסרטים לא מוצגים במהירות זו. העין האנושית מסוגלת לעקוב אחרי תמונות בקצב הצגה של 220 פריימים לשנייה. זה הנתון הנכון עבור צפייה ברוגע, כאשר המסך הוא בעל תמונה אחידה ועם רקע אחיד. אך צפייה בסרט אינה בהכרח במצב נתון זה. הצופה יכול להיות במצב לחץ, אם מצד גורמים חיצוניים ואם מצד מה הסרט משדר. סצנה דרמטית או סרט אקשן יכול להיות דוגמה נהדרת לצפייה תחת לחץ. לכן גם סרט עם 60 פריימים לשנייה אפשרי ו... העין האנושית תתמודד איתו בצורה טובה. לוקח למוח גם לאבד את התמונה שהוא רואה, ולכן ככל שהתמונה יותר מורכבת, העין אמנם תקלוט את התמונות, אבל ייקח למוח לפענח יותר זמן. כאשר ממירים סרט מ-24 פריימים לשנייה ל-60 פריימים לשנייה, אפשר לשכפל הצגה של תמונה אחת כדי לגשר על הפער. לדוגמה, ניתן להכפיל הצגה של כל תמונה אי-זוגית, ותמונה זוגית להציג 3 פעמים מכל פעמיים. זה יוצר סוג של חוסר איזון שמפריע לצפייה ולכן פחות מומלץ. מומלץ יותר לשכפל בצורה שווה את כלל התמונות שמציגים. במחשבים ישנו ביטוי המכונה גמגום. ביטוי זה מתייחס לסיטואציה בה המעבד הגרפי סובל מעיכובים וחוסר הצגה רציפה של תמונות. המעבד הגרפי אחראי על הצגה של תמונות על המסך, לאורך הפעלתו של המחשב. כאשר אנחנו מדברים על גמגום, יש פער לא ברור בין פריימים המוצגים על ידי המחשב. אירוע שכזה יכול להתרחש תוך כדי הצגת סרט וידאו, תוך כדי משחק מחשב, במצב בו הסרט או המשחק מתחיל להיתקע. לדוגמה, אדם יושב לראות סרט, ולזמן של שנייה או שתיים התמונה קופאת. אדם רגיל ינסה להבין מה קורה, ללחוץ על כפתורים וכו'. כתוצאה מכך, לאחר המשך הצגת הסרט, הפעולות שאדם ביצע על גבי המחשב יתבצעו, ולעיתים יפריעו אף יותר להצגת הסרט, במידה והפעולות הללו קשורות להצגתו של הסרט, כמו ביצוע של הרצה קדימה ואחורה, ואז לגמרי המחשב יתחיל להציג לו דברים בצורה לא תקינה ומבולגנת. ישנם שני ביטויים קרובים בתחום זה, גמגום ומיקרו גמגום. גמגום מתרחש כאשר לכל אורך הצגת הפריימים ישנה בעיה של השיות לא תקינות בין פריימים, בעוד שמיקרו גמגום מתאר סיטואציה בה השיות הן רק לחלק מהפריימים. יותר קשה למצוא ולעקוב כמובן אחרי בעיית מיקרו גמגום מאשר על גמגום, כי ההצגה המקוטעת לא מופיעה תמיד אלא לעתים. יכול להיות שהגמגום ייבלה בתוך הצגת כל הסרט כאשר מדובר על מיקרו גמגום, ועל כן המתבונן האנושי מהצד לא בהכרח ישים לב. הצגנו בקצרה את נושא הגמגום ומיקרו גמגום במחשבים. עתה נעבור לקישור בין שני התחומים. נראה כי הדברים יכולים להתיישב יפה. משה רבנו, אליבא דפירוש הגננת, אך גם לפי פירוש רשי ואבן עזרא ופרשנים נוספים, נדמה כאדם שהדיבור אינו רציף עבורו. כשאדם מגמגם, ומולו ניצב אדם קצר רוח, הסבלנות ויכולת ההכלה של האדם שממול לעתים אינה גבוהה, והדבר יכול להפריע לו להקשיב לאדם המגמגם או בעל הלקות בדיבור. כדברי אבן עזרא, איש דברים יודע לדבר צחות, שאינו מתעכב בלשונו בדברו או מגמגם. כלומר, איש שאמור לשאת נאומים חוצבי להבות, ותוך כדי דיבורו ישנן עצירות או הפרעות רבות, לא נתפס כאדם רציני ומרשים. בוודאי כאשר הוא אמור לדבר אל מול מלך מצרים, השליט האזורי. כתוצאה מבקשתו זו של משה על הסבריה השונים, אהרון הוא זה שבפועל מדבר אל מול פרעה ואל עם ישראל. בצורה דומה, גם כאשר אדם צופה בסרטון וידאו, והוא נתקל בחוסר רציפות של המידע הנשלח אליו, הוא מתקשה להמשיך לצפות בסרט ולהזין למסרים העולים ממנו. לסיכום, בשיעור זה, סקרנו מספר פרשנויות על טענותיו של משה כדבר של העם, וכנושא המסרים, מפאת בעיות טכניות ומהותיות שהוא מעלה. בהמשך, הסברנו את נושא הגמגום ומיקרו הגמגום במחשבים, וקשרנו את שני התחומים דרך הפרשנויות שעסקו בלקויות הדיבור של משה. שבת שלום.